קשת כל שידורי תורה. בוקר טוב, שבוע טוב, היום יום ראשון, והשיעור במדרש ופשט מדבר עזרא ביק, וזה השיעור האחרון במיני סדרה שהיה לנו הקיץ. השלמנו ביום ראשון, בימי ראשון, את השיעור בתנ"ך, שיעורים במגילות של הרב מידן, והשיעור במגילת רות מפי הרב קרוסמן, והשלמנו בחמישה שיעורים דוגמאות בעצם של מדרש ופשט. אני רוצה לסיים היום, אחרי המדרשים שהיו לנו, היו מדרשים בנוגע לאברהם אבינו, מדרש המתפחד, ואחר כך מדרש על גיור אברהם, משימת אברהם בחייו, ומדרש על יצחק, ועוד מדרש על אברהם. היום מדרש מסכם על אברהם, יצחק וגם יעקב. זה גם ניתן לנו פתח מסוים ליעקב, ספציפית בהקשר של אברהם ויצחק. מדרש מפורסם, לא נמצא מיטב ידיעתי, אני לא מצאתי אותו במדרש רבה, זה נמצא במדרש תהילים. המדרש מפורסם בנוגע לאבות ומקום המקדש. כמובן חז"ל קיבלו שההר המוריה שבו אברהם אבינו עקד את יצחק הוא מקום המקדש. מקום השדה, או השדה שכתוב ביצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, הוא מקום המקדש. וכמובן שיעקב אבינו בחלום הסולם מסתכל או נמצא, תראו איך לומדים בדיוק, במקום המקדש. ועל זה אומר המדרש. ואני מביא את המדרש מההתחלה, התחלה פחות ידועה מאשר הסוף, אבל גם היא, היא מעניינת. שנו רבותינו, זה מדרש תהילים, מזמור פי א', דבר אחר, דיבור מתחיל, סליחה, דיבור מתחיל, דבר אחר. שנו רבותינו, במידה שאדם מודד בה, מודדים לו, שנאמר בסעסעה, בשלחה תריבנה. סעה בסעה, בסעסעה, בשלחה תריבנה, פסוק ישעיהו כ"ז, במקרה זה הפטרת הבר מצווה שלי, בסעסעה, בסעה בסעה. אין לי אלא סעה, תעקב וחצי תעקב, קו וחצי קו, רובע וחצי קו, תומן באוכלה מניין, תמוד לומר כי כל סעון סוען ברעש. הרי כאן מידות הרבה. המדרש רוצה להגיד, כלל מאוד יסודי, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. הקדוש ברוך הוא מתייחס לבני אדם במידה שבני אדם מתייחסים אליו. יש הרבה צורות של גישה וקשר בין האדם לבין האלוקים, במידה שאדם מודד, מודדים לו. משל למלך שהיה לו אוהבים, הוא ביקש לבנות לו פלטין. הביא לראשון ואומר לו, מבקש אני לבנות פלטין. אמר לי אותו אוהבו, זוכר אני שהיה הר תחילה. קורא לו אוהבו שני ואומר לו, מבקש אני לבנות לי פלטין. אמר לו, זוכר אני שהיה מתחיל השדה. קורא לו אוהבו שלישי ואומר, רוצה לבנות לי פלטין. אמר לי, זוכר אני שהיה מתחילה פלטין. אמר להם, אמר לי, חייך, אומר לאחרון, שאני בונה אותו פלטין וקורא אותו על שמך. כך אברהם ויצחק ויעקב היו אוהבים לקדוש ברוך הוא. אברהם קרא לבית המקדש הר, שנאמר בהר השם יראה. יעקב כראו, יצחק כראו שדה, שנאמר ראי ריח בני כריח שדה. יעקב כראו בית עד שלא נבנה, שנאמר אין זה כי אם בית אלוהים. אמר לקדוש ברוך הוא, חייך, אתה קראתו בית עד שלא נבנה, ואני קורא אותו על שמך, שנאמר לכו נעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. כך ימיהו אמר, כה אמר השם, אני שב שבות אוהלי יעקב. ויף אסף כי שית את דבריו ולא הסכיבו תרועה אלא אלוהי יעקב, שנאמר הריו לאלוהי יעקב. אוקיי, המדרש עצמו הוא מעניין בשביל נקודה שאינני מתכוון היום להתייחס, אליה, ואולי תחשבו את זה לבד, דהיינו, העדיפות של יעקב על גבי אברהם ויצחק, יעקב כראו למקום המקדש בית, עד שלא היה שם בית, ולכן נקרא שמו. אבל מה שמעניין אותי, זה עצם ההבחנה השונה. היסוד העיקרי של המדרש הוא מידה שאדם עודד מודדים לו. דהיינו, שמידת אברהם ומידת יצחק ומידת יעקב הן מידות שונות, והמידות אלו מתבטאות בשלושת המילים שמופיעות כאן, הר, שדה ובית. אברהם כראו הר, יצחק כראו שדה ויעקב כראו בית. ואת זה אנחנו צריכים להבין. קודם כל, כראו למה? כראו למקום המקדש. כתוב שם מפורש, אברהם קרא לבית המקדש הר, יצחק שדה ויעקב בית. עכשיו, אני חושב שזה לא רק דוגמה ליסוד שמדם שאדם מודד, מודדים לו, אלא שלראות את מקום המקדש ולקחו לו בשם, זה בעצם, זה המבט של כל אחד מן האבות על, על, על השכינה, על מקום השכינה, על המקום שהוא חיפש להגיע אליו, כי שם נמצא בית השם, שם נמצא הקדוש ברוך הוא, שם נמצא המקום שבו הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא, הסביבה, השם הכולל שאתה קורא למקום מפגשך עם הקדוש ברוך הוא, היא המידה שאתה מודד כלפיו. ומידה ההיא, הקדוש ברוך הוא מודד לך. אז יש כאן מבט של חז"ל, כולל מאוד על המבט הרוחני, החזון הרוחני של כל אחד מן האבות. אברהם הולך להתפלל, המקום שבו נמצא אלוקים בשבילו זה על ההר, בשביל יצחק בשדה, ויעקב בתוך הבית. מה זה אומר? המדרש הזה, כפי שאמרתי, הוא די מפורסם, די ידוע, ויש הרבה פירושים שנאמרו. אני רוצה להציע פירוש אחד, אני מאמין במה שאני אומר, אבל אפשר להגיד גם פירושים אחרים. הפירוש שאני רוצה להגיד הוא ככה, למה אברהם, קודם כל, אתם, עם מי ששמע את השיעורים הקודמים, אז יודע, יש לי נטייה קצת למדרשים האלו, ודאי, קצת לפסיכולוגליזציה של המדרשים כלפי האבות. למה אברהם קרא למפגש שלו עם אלוקים? ענינו כבר. וזה מתיישב יפה עם המדרשים שהבאתי לגבי ההתבחתות של אברהם וכדומה. גם המדרש האחרון שדיברנו בנוגע לאברהם, על אברהם, הראשוניות של אברהם שעושה בלי שהקדוש ברוך הוא אומר לו מה לעשות. בשביל אברהם כל דבר שהוא עשה היה הר. הוא הראשון, הוא החלוץ, אין דרך, אין מפה. הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא. כל דבר שאברהם אבינו ישיג רוחנית בעבודת השם, זה יהיה לכבוש הר. זה לעלות, להתאמץ, צעד אחרי צעד, לחדור לטריטוריה הלא ידועה, הוא פשוט, הוא כובש את האברסט שלו. בשבילו זה תמיד אברסט. יש איזה השלכות, אני מניח, אין לי מדרש שיוכיח את זה, אבל אם כובשים הארץ מגיעים, אז עייפים. זאת עבודה בשביל אברהם. כשהוא מגיע לשם, הוא הראשון שעמד באותו פסגה, שם את הדגל ואומר, אני הגעתי. אז כשהוא מגיע לפסגת חייו, תרתי משמע, אז הוא קרא הר, שנאמר בהר השם יראה. הפסוק הזה הוא די מפורש, יחסית לפסוקים האחרים, הוא אומר בהר השם יראה, אני רואה את הקדוש ברוך הוא על ההר. כלומר, הפסוק אומר את מה שדעתי המדרש רוצה להגיד, שבשביל אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא נמצא על ההר, הוא רוצה להגיע לשם, הוא צריך לעלות, הוא צריך לטפס. כי אברהם אבינו הוא הראשון. עצם ההישג של אברהם אבינו הוא כיבוש ההר. יצחק כראו שדה שנאמר ראי ריח בני כריח שדה. אז המדרש על הפסוק הזה מבין יצחק איננו מתאר את יעקב, את, את רחוק, איש שדה, כן? הוא התפלא שהריח של יעקב, שהוא חשב שהוא עשיו, הוא כריח גן עדן. כך כתוב במדרש, כאן כמעט אותו דבר, כריח של בית המקדש. ליצחק יש אסוציאציה של מקום השכינה כשדה. בדבר הזה נמצא, אני לא כרגע, אני מודה, אני לא מצאתי את המדרש, לא במדרש רבה, אבל גם על ויצא יצחק לסוח בשדה, אז המפרשים מסבירים, חז"ל אומרים שלסוח זה תפילה, זה הגמרא בברכות. הוא הלך לפגוש את הקדוש ברוך הוא בשדה. יצא מן האוהל, מה הוא עושה שם? לסוח בשדה, הוא הלך להתפלל לפי הדעה של חז"ל. אם לא ככה, אז הלך לטייל, מה הוא עושה כשהוא מטייל שם? הוא מתבודד, מפרשים ככה, כמעט כולם מסבירים, הלך להתבודד עם אלוקיו. אז שם זה מה שהוא עושה, המדרש שלנו מעוניין במה הוא קרא, איך הוא קרא לו, אז הוא קרא לו שדה, וזה באמת היה שדה בעיניו. מקום המפגש של יצחק עם הקדוש ברוך הוא זה שדה, איך זה שונה מהר? זה פשוט לא צריכים לטפס. ליצחק זה היה קל, יחסית. או בוא נגיד ככה, ההישג הוא לא במאמץ. מה אדם שרואה הר צריך לרבוש אותו, אדם שרואה שדה, מה הוא עושה? אז הוא מטייל בו. לכן הבאתי את הפסוק, ויצא יצחק לסוח בשדה. אז חוץ מהפשט בגמרא, שזה להתפלל, סוח מלשון שיח. אבל בפשט, מה אדם עושה כשהוא לסוח בשדה? הוא טייל, הלך פינה זאת, פינה אחרת, הכיר בה כל סמטה, כל רחוב, כל פינה. ידע איזה כל נקיק, כל גומה. היחס לשדה והיחס הראשונה, מי שמטפס בהר, אז הוא באמת לא יכיר אותו כל כך לעומק. ההישג שלו הוא עצם הגעה לפסגה. ההישג בקנייה, ברכישה, בעמידה, בטיול, בהכרת השדה, הוא בהכרתו, לא בלחץ. זאת אומרת, אתה רץ, אתה לא תכיר. יצחק לא יצא לרוץ בשדה, לטפס בשדה. הסוח בשדה, זה לאט. זה, 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 זה נוח. לכן אני אומר, המאמץ הוא לא ההישג, ולא קשור להישג, צריכים להתאמץ, אבל זה לא המאמץ, אלא בדיוק הפוך. מה שיש לו את הזמן ואת המרגוע, לשבת בשדה, לפוש בשדה, לסוח בשדה. ריח בני כריח שדה. הריח היפה של השדה לקראת ערב, זה מה שיצחק הכיר. וידע, בשבילו מפגש של אלוקים הוא ככה. זה כמובן בא בגלל שאביו היה הכובש, והוא שנולד לזה לא צריך לכבוש, והוא לא כובש הרים ופסגות חדשים. סך הכל בפשט של הפסוקים בתודות, מה יצחק עושה? הוא קורא מחדש את, או פותח מחדש את הבארות אשר חפר אביו, כי סתמום פלישתים. אז יצחק חוזר על מה שעשה אביו. נו, אז הוא לא עושה כלום. הוא עושה רק חזרה. ההבדל הוא שמה שבשביל אביו היה הר, אצלו זה שדה. אז לחזור על אותם דברים, לחזור לאותו מקום. והוא נשאר אותו מקום, הוא לא השתנה. אבל הוא כן השתנה, כי כשחוזרים פעם שנייה זה שדה ולא הר. הוא מנמיך. והנמוך כאן זה לא גירעון, זה יתרון. כשהוא נמוך אתה יכול להכיר אותו כמו שיצחק הכיר אותו. יצחק היה בן בית, הוא היה, דיברנו על זה בהקשר של יצחק לגבי דברים כביכול שלילים, כלומר לגבי מגבלות של הראייה שלו, הוא עושה תמימה, הוא נמצא בשמיים, כן הוא נמצא בשמיים, כי השמיים הוא לא שמיים בשבילו, זה לא גבוה, השמיים זה הסביבה הארצית שלו, אז הוא מכיר אותו, העומק שלו ברוחניות הוא שונה, הייתי אומר, מעמיק יותר מאשר אצל אברהם. כי יש לו את הנוחיות לגדול לאט לאט. שנים, עשרות, עשרות שנים, הוא נמצא באותו שדה. יעקב כראו בית. אני רוצה להתמקד ביעקב ובביטוי בית. מה ההבדל בין בית לבין הר ושדה? הר ושדה שניהם טבעיים. בית אתה בונה. מישהו צריך לבנות. גם יצחק וגם אברהם התייחסו לעבודת השם של עצמם, להיכרות עם השם, או מצאו, בוא נגיד ככה, הם מצאו את השם בחוץ. הם היו צריכים לגלות אותו, אברהם גילה, והיו צריכים להכיר אותו. יצחק הכיר. אבל השדה וההר מחכים לך. הם שם מעולם, אתה צריך ללכת ולהגיע להם. בשביל אברהם זה מאמץ של חיים, חיפוש של שנים, עד שהוא הגיע, מדרש אומר, מדרש אחר אומר, ואברהם, וילך אברהם, הלוך בנסוע הנגבה, בפרשת לך לך. אין נגבה אלא מקום המקדש. אז מה זה אומר? הלוך בנסוע הנגבה, הלוך בנסוע, אומר, הוא כתוב בפסוק שלך במקום אחר, הוא הולך לחברון, הולך לבאר שבע. אבל הוא חיפש את מקום המקדש. הלוך בנסוע, הכיוון הסופי שלו זה הנגבה. אל בית המקדש, ובינתיים, כבר שהוא לא יודע איפה זה בכלל, אז הולך ימין, השמאל, ימין, השמאל, מכיר את כל ארץ ישראל. אז שלא זה ממש, הוא ביקשנו משם כל החיים. יצחק נולד לזה. אבל עדיין נולד לזה, הוא לא משנה אותו. הוא לא משנה אותו. המקום של המפגש עם הקדוש ברוך הוא אצל יעקב מצטייר כבית. שהוא אומר, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. בית זה דבר שאדם צריך לבנות. עכשיו, זה לא רק הפסוק הזה. כמו שביצחק יש שני שדות, גם ביעקב יש שני בתים. יעקב חוזר מארם, מגיע לארץ ישראל בפרשת וישלח, מגיע למקום שנקרא סוכות, ויבן לו שם בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. חז"ל אומרים, יעקב הוא הראשון שבנה בית, מהאבות. כל האבות גרו באוהל, אברהם יצחק גרו באוהל, יעקב גרו בבית. למה בכלל התייחסו לפסוק? כי פסוק עומד פלא. זה דיוק של פשט. מי צריך את הפסוק הזה בכלל? אלף שום דבר לא קורה בסוכות. הם ממשיכים מיד לשכם. בית אל ושכם. ושנית, מה זה מעניין אותי אם הוא בנה בשם בית? אפשר לדייק, זה נכן אגב באוהל. מה זה אכפת לי שאגב באוהל אגב בבית? ממתי התורה נותנת לנו פרטים על הדיור של האבות, או דיור של מישהו בכלל? יש שתי קומות או קומה אחת? זה וילה או מדורגים? או דירה? מה זה מעניין אותי? אז חז"ל התייחסו לפסוק החשוב. זה חשוב שבנה בית, כי בשבילו זה משהו. כן, כי זה לא מדובר בבית הרגיל. יעקב בונה בתים. עכשיו, מה זה קשור למדרש שלנו? כי צריכים להבין, בית מישהו צריך לבנות. ואני חושב שחז"ל הבינו שהסיבה שיעקב ראה את השם, מקום השכינה, כבית, זה בגלל שהוא בונה בית. עכשיו תגידו, בצדק, זה שני דברים שונים. אחד זה, אפילו בתור מדרש, יש הבדל בין הבית של בית אל לבין הבית של סוכות. הבית של בית אל זה מקום השכינה. הבית של סוכות זה מה אני עושה. אז אפילו במונחים רוחניים, אחד זה איך אני רואה את אלוקים, והשני זה איך אני רואה את מפעל חיי. מה התפקיד שלי? זה לכבוש הר, לזרוע שדה או לבנות בית. אוקיי, אבל זה עדיין משהו שונה. אני חושב שלא. משום שאם המפעל שלך לבנות בית, זאת הסיבה שהוא רואה את אלוקים בבית. כי מפעל של יעקב, מפעל חייב של יעקב לבנות בית, שם הוא מצא את אלוקים. זה אלוקים שהוא מגלה. עכשיו, מה זה אומר שמפעל חייו של יעקב אבינו זה לבנות בית? אז זה באמת פשט חייו של יעקב. קודם כל, מה שחזר בטח הוא 12 בנים, שבטים, שבטי קה. הוא באמת בנה את הבית, הבית שלנו. וזה בנייה. כשיש לך בן אחד שממלא את מקומך, כמו יצחק, כלפי אברהם ויעקב, כלפי יצחק, אז אפשר להגיד שלא בנית משהו. כמובן צריכים לעשות ילד, אבל הוא רק מחליף אותך. מספרית, כמותית, לא בנית משהו חדש, לא תרמת משהו חדש. אנחנו מבינים, כמובן, שהאבות הם שונים, זה מזה, אבל אני לא רואה את ההבדל כאן. אבל 12 ילדים, זה קפיצת מדרגה, במקום היחיד, שהוא שריד, שהוא נשאר ביחיד שמחליף אותו, יש כאן בית שלם, יש כאן משפחה, כלומר, יש כאן בעצם עם עוד מעט. אז יעקב באמת בנה. הם רק, כל אברהם ויצחק מצאו משהו בחייהם, הפנימו אותו, והנחילו אותו, השאירו את זה לדור הבא. יעקב לא רק הנחיל לדור הבא, הוא אסף את הדור הבא. שימונה בית יעקב. יש לו, העם יורד למצרים. כן? יש כאן משהו אחר, והוא עשה. אז ברור שחזל יגידו שאברהם אבינו בנה דברים שאבות שקדמו לו לא בנו. אבל אני חושב שזה יותר מזה. כי אם אנחנו לוקחים את שני הבתים האלו כגבולות גזעה, וכפי שמדרש קראתי אומר, יעקב קרא לבית לפני שהיה שם בית. הבית של יעקב, שהוא ראה, הוא ראה אותו בחלום. אברהם אבינו באמת היה בהר וקראו הר. יצחק, מה שאמרתי לפני כן, אני חושב שאני צודק, היה בשדה, יצא לסוח בשדה, וקראו שדה. אבל יעקב לא היה בבית. הוא חזה בית בחלום. הוא גם לא חזה בית, הוא חזה סולם, אבל ראה אותו בתור בית. הוא ראה בית שלא קיים. גם בחלום אין שם בית, יש שם סולם. אין זה כי אם בית אלוהים. והוא כמובן מכיר בזה, כי פסוק שאחרי זה, כשהוא כבר התעורר ונודר, אז הוא מסיים את הנדר באפן הזאת ששמתי מצבה, יהיה בית אלוהים. הוא יודע שאין בית. הוא הבטיח לבנות בית, כפי שהוא ראה אותו, הוא יבנה אותו באמת. אחר כך, מתי הוא בנה אותו? יש לי רק בית אחד. כתוב בסוכות, לא בבית אלוהים, בסוכות שהוא עשה בית, בנה לעצמו בית. אז מהחלום בצאתו מארץ ישראל, ועד הבית שהוא בנה כשהוא חזר בארץ ישראל, הוא נושא את החזון, את המשימה, לבנות בית. המצבה הזאת אשר, האבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוהים, זאת לא נבואה, זאת הבטחה. אני אהפוך אותו לבית אלוהים. אז לראות בית אצל יעקב, במיוחד כשתובן שאתה רואה אותו לפני שהוא קיים, זה שאתה מחויב לבנייה. הוא ראה בית, הוא ראה לא מקום שהוא ימצא את אלוקים, אלא מקום שהוא יבנה וימצא שם אלוקים. יהיה בית אלוהים. אני אהפוך אותו לבית אלוהים. ולכן אני באמת מציע לא להתרכז בבניית המשפחה, נניח, מפרשת וישלח, אלא דווקא בחלק שהוא נמצא בחוץ לארץ, בין חזון הבית לבין עשיית הבית ההוא בסוכות. מה הוא עשה שם? הוא הוליד ילדים. והוא התאשר. את המשפחה הוא הקים, ואז חזר לארץ ישראל. יש באברהם, יש ביעקב, א', מה שהזהינו באברהם, מאמץ, אז נמצא. ביעקב. לבנות בית זה מאמץ אחר מלטפס בהר, אבל זה מאמץ, זה לא כמו לסוח בשדה. מצד שני, זה מאמץ שאתה משקיע בכל פרט. כלומר, אני מניח שיעקב הכיר את ביתו כמו שיצחק הכיר את השדה. כל דבר שיעקב השיג, הוא השיג על ידי בזיה. אני חושב שטיפוס ההר של אברהם אבינו הוא לאו דווקא במאמץ קשה. כלומר, המאמץ שם הוא בגלל הראשוניות. המאמץ של יעקב זה בגלל שזה קשה. ניקח את הנשים. אברהם אבינו, יש לו אישה. היא נמצאת בסיפור לפני שהסיפור התחיל. אברהם ושרה יוצאים ללכת ארצה כנען. רבקה, תראה, יצחק יושב בבית. אברהם שולח עבד להביא לו אישה. הוא מביא את האישה עד הבית, עד פתח, עד פתח האוהל, והוא מכניס אותו האוהל. מצוין. יעקב עובד באישה. הוא צריך לעבוד 7 שנים בשביל האישה. הוא רוכש אותה. אף אחד לא מביא לו את האישה. וככה, גם הבנים, א', העבודה בשביל האישה זה עבודה בשביל הבנים. וב', חלק מהבנים, יש שם בעיה, צריכים יש שם תחרות, אין בנים, יש בנים. הבנייה של יעקב היא בנייה, היא בנייה בזיה, הוא פשוט עובד. העושר, איך מקבל אברהם, איך אברהם בינו נהיה עשיר? בעיקרון, כי פרעה נותן לו מתנה. הוא מקבל כסף מפרעה. אז אחר כך השם ודאי מברך אותו, ואברהם כבד מאוד. כן, אני, כל מה שהפרעה נתן לו, בטח התרבה. אבל הוא כבד מאוד בגלל שהוא היה במצרים. זה דיוק הפסוקים. איך יצחק נהיה עשיר? יש לו את הרכוש של אביו, שהוא ירש. הוא גם עובד, הוא זורע. ויזרע יצחק, הפסוק היחיד שמתייחס ישירות לאושר של יצחק, הוא לא בצון אלא בשדה. מתאים, כי הוא בשדה. אז הוא גם זורע. הוא השקיע, הוא זרע. ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים. בצורת נס כזה, הוא מקבל פי 100 ממה שהוא השקיע. יעקב, קרים את הפסוקים, הוא עובד יום ולילה. האושר שהוא מקבל בסוף, שהוא באמת בנס, או בכל זאת בסיפור של המקלות, אבל זה משכורת על עבודתו. זה הדימוי של בית, שחזל השתמשו בו כדי לא לתאר אותו, לתאר את הרוחניות שבו. מתוך הבנייה המתמדת של יעקב, שם זה אלוקים שלו. הקבלה. כיוון שהוא עושה בתים, אז גם בית המקדש בשבילו, שהוא זכה לראות אותו בחזון, או לזהות אותו בחזון של הסולם, ואז הוא מבטיח, יעברו שנים, 22, 36, שמוסיפים 14 שנה של השם ועבר, 30 ומשהו שנה אברהם אבינו הולך עם החזון הזה ומשקיע, עובד, עובד, יום ולילה בשביל בשביל חותנו, בשביל בן דודו. ואנשים ו-12 ילדים, 11 ילדים ועוד אחד, עד שהוא חוזר לארץ ישראל ואומר הנה זה בית, ואז הוא הולך לבית אל ומקיים את הנדר. כי העבודה הזאת של כל אותם שנים בחושך, בגלות, זאת הייתה בניית הבית, ושם הוא מצא את בית האלוקים, שם הוא מצא את האלוקים כדי לפגש מה שיצחק ואברהם מצאו בחוץ. יעקב מצא בפנים, בתוך המאמץ של עצמו. לדעתי זה פשט המדרש. אני מבין, יש כאן בעיה, אני קצת דרשתי כאן. אבל הדרוש שלי למדרש זה פשט המדרש, ואני חושב שהמדרש הוא כאן פשט הפסוקים, כלומר פשט ההיסטוריה הכללית של האבות, גם לגבי אברהם, גם לגבי יצחק, ובעיקר תמונה חדשה שקיבלנו כאן, כי לא דיברנו על יעקב אבינו בשיעורים הקודמים, תמונה על יעקב, להבין כמה זה חשוב, לקחת את המדרש הזה עכשיו לחזור לסיפורים של יעקב אבינו, כמה זה חשוב להבין שמה שיעקב מחפש, זה לא איזושהי תופעת טבע, זה לא הר, לא מקום שכשפוך הוא מחכה לו, כדי לגלות אותו, כדי להכיר אותו. מה שיעקב מחפש הוא האלוקים שימצא, היעד שלו, האלוקים שלו, כן? הגדלות שלו, החלום שלו, נמצא בתוך ההשקעה היומיומית, העמל, היגיעה, עבודת הבנייה, אבן אחר אבן. בשביל חז"ל, זו תפיסה, אנחנו צריכים לקרוא את כל הסיפורים של אברהם, של יעקב, ולראות שחז"ל זיהו בנקודה הזאת את הלוז, נתרתי משמע לוז, הלוז הבטר, את הלוז הגנוז, הלוז הפנימי, דבר שיאחד את כל הסיפורים של יעקב. אפשר להרחיב, נגמר זמני. אם אנחנו מבינים את הנקודה הזאת, אז אפשר להרחיב גם לסיפורים שלא קשורים לו ישירות. איך יעקב מתייחס לבנים שלו? את הצער, את היגון של החלק השני של חייו. את העייפות המסוימת שיש אצל יעקב כשהוא מדבר עם פרעה. לא עייפות יותר מזה. כל מה שאתה עושה זו בנייה, ואלוקים נמצא בתוך הבניין שלך, אז יכול להיות שאתה יותר מפקפק אם בכלל מצאת משהו. כי זה יותר מתחמק. הבית הוא לא 100% שלם, אז גם אלוקים לא שלם. ההר הוא הר. השדה הוא שדה, אבל הבית, מה שאני עשיתי, זה בית קטן בעיניי. כי אני יודע מה אני עשיתי, מעט ורעים היו ימי חיי. ולא השגתי, כמו שהשיגו אבותיי. והלכן, הלכן, אני משאיר את זה לכם. ובזה גם סיימנו. היום סיימנו את הסיבה, לקחתי רק דוגמאות. אני מקווה, אני חושב ש... אני ניסיתי להתחיל איזושהי נקודה כאן. וזה שעבודה שנעשה בדורות האחרונים, בדור האחרון, הייתי הרבה מחנכים, להפריד בין פשט לבין מדרש. עבודה נכונה. כי בחינוך היהודי, החיידרי, אז לא הפרידו בכלל. מדרשים של רש"י מביא, שהם יחסית יותר פשטניים, ומדרשים יותר פנטסטיים, הכל זה הסיפור, כך מודדים ילדים קטנים. אז הייתה כאן עבודת קודש להוציא קצת את המדרש מהפשט, אז אני, בכל זאת, אני מסכים, אבל צריכים להחזיר, הגלגל צריכים להחזיר אותו קצת. שגם אם המדרש לא מתאר עובדות, שהן עובדות כמו הפשט, אבל יש כאן נקודה. המדרשים לא מעוניינים לשעשע. הם באים כדי להעיר. הפרט הרבה מדרשים, לא כל מדרשים. הרבה מדרשים באים כדי להעיר את הפשט רובד שני, רובד עמוק יותר, רובד כללי יותר, אבל זה עדיין פשט. זה לא פשט של הסיפור הזה או פסוק הזה, זה פשט של מה שקורה כאן מאחורי הקלעים, מה האישיות של הבן אדם, מה המשמעות של הסיפור הזה. וזה חלק מבכל ספרות אחרת, אנשים כותבים מאמרים, כי זה חלק מניתוח הסיפור. ורק אצלנו, יש כזה, זה דרוש. ואנחנו עוסקים רק בפרטי הפרטים של מה היה הצבע של העתודים של הכתמים על הכבשים של יעקב. לא, זה פשט, זה הבנת המקרא. בחזל יש להם גישות, צריך להסכים, אבל חזל יש להם גישות שלדעתי יכולים להעיר המון לנו בהבנת הסוגיות האלו, ובזה תמנו. וגם השבוע הזה תמנו, הסדרה, אנחנו השבוע נגמור את זמן הקיץ הזה, וקשת שידורים יצאו לחופש, חופשת חודש אב. אני מקווה שאולי פרשת השבוע אנחנו נציג, נשדר, אבל בעיקרון יש לנו חופש עד ראש חודש אלול, הישיבה בחופש, וגם רבניה ומוריה הולכים חופש שמגיע להם. אז אני מצטער ומתנצל למי שכך אני מקווה הפך להיות לחם חוק יומו. אז יהיה בדיאטה קצת. אולי יש שיעורים שעוד לא שמעתם. נגמור את השבוע. ואז נצא לחופש ונשמע עם תוכניות חדשות, שיעורים חדשים בחודש אלול. כאן זה עזרא ביק. הקשבתם לקשת, כל שידורי תורה, כל טוב.